ובכן, רבותיי היקרים, אנחנו ראינו בפעם הקודמת שירושלים היא עיר של מחלוקת, בגלל שהשאיפה שלה היא שאיפת האחדות. והמצב של העולם משתקף במצבה של ירושלים. מאחר ורוב הזמן עם ישראל והעולם נמצאים במחלוקת, המחלוקות האלה באות לידי ביטוי גם בירושלים עצמה. ובכן, עצרנו בפעם הקודמת במחלוקת בין השבטים בימי קדם, שבאה לידי פתרון בימי דוד המלך, ואז ירושלים אוחדה. אנחנו מוצאים בימי בית שני, שוב, שירושלים נחלקה. היה הדבר כאשר החשמונאים כבשו את המקדש, טיהרו את המקדש ועשו את חג החנוכה. כולנו מתארים לעצמנו את השמחה העצומה, החיילים של יהודה המכבי כובשים את העיר, וגם נעשה נס פך השמן בתוך ההיכל. זה משהו נפלא, הסביבונים מסתובבים בכל מקום. אבל צריך לשים לב שבספר המכבים יש איזו סצנה שלא מתיישבת עם זה. בזמן שיהודה חונך את המקדש ומקריב קורבנות לחנוכת המזבח, הוא מבקש מן החיילים שנמצאים איתו, לידו, במקדש, לעשות לו טובה ולראות חיצים לכיוון מבצר החקרה, כדי שיפסיקו לזרוק עליו אבנים בזמן שהוא מקריב את הקורבנות. מה זה מבצר החקרה? המבצר האליניסטי בהר הבית, שעדיין לא נכבש, ומשם היו יורים על יהודה המכבי. אתם מבינים? המלך, הכהן הגדול, מקריב קורבנות, מפריעים לו היוונים. עכשיו, זה פשוט דבר שלא יומן. כמה זמן החקרה החזיקה מעמד? 20 שנה. עד שהומלך שמעון אחיו של יהודה מדעת כל הקהל. וסתם, נשאלת השאלה, איך יכול להיות שהמבצר הזה יחזיק מעמד? מאיפה הייתה ההספקה? מדובר שם על חיילים עם משפחותיהם, והם צריכים הספקה מתמדת, והם מוקפים בשטח שבידי היהודים. אלא שהיה הסכם הבנות עם דמטריוס, המלך הסלבקי, הבן של אנטיוכוס, שמסיבות הומניטריות יסכימו להעברת הסחורות לתוך השטח הזה שעל הר הבית. זה דבר שקשה לתפוס, ודאי שדבר כזה בימינו לא היה קורה, שמישהו יורה עליך ואתה מספק לו אספקה. ודאי שלא יעלה על הדעת, אבל יכול להיות שבימי קדם דברים כאלה היו. ואם כך, אולי בזמן הארמייה השלישית במלחמת יום הכיפורים, אבל מאז ודאי שדברים כאלה לא התאחנו כלל. ומה גרם בעצם לנפילתה של החקרה והאיחוד של השטח? זה שהיהודים הגיעו להסכמה ביניהם על שמעון, ואז נפסקה המחלוקת מן המתייוונים לחסידים. אבל אז התעוררה מחלוקת חדשה. המחלוקת החדשה, כאשר התחלק העם לשתי קבוצות, צדוקים ופרושים. צדוקים ופרושים זה לא דבר של מה בכך, אלו היו צבאות שונים. כן? המלך ינאי אלכסנדר היה צדוקי, אשתו שלום ציון פרושית. יש להם שני בנים עם שמות יפים, הורקנוס ואריסטובולוס. הורקנוס פרושי, אריסטובולוס צדוקי. כאשר מתו ינאי ואחר כך שלום ציון, הייתה מלחמת אחים כמובן. איפה המלחמה התרחשה? ירושלים. הרי אמרנו, כשיש מחלוקת, ירושלים מחולקת. ואריסטובולוס, שהיה נצור בתוך ירושלים, שלח מכתב אל פומפיוס הרומאי, אומר לו, תשמע, יש לי בעיה, אח שלי נלחם בי, אתה יכול בבקשה לבוא, אתה כבר באזור. באותו זמן, הורקנוס שולח גם הוא מכתב לפומפיוס, אומר, תשמע, יש לי בעיות עם האח שלי, אם כבר אתה באזור, אתה יכול לבוא. אז אומר פומפיוס, אם שניכם מבקשים כל כך יפה, אני בא, מבטל את זה ואת זה, הופך את יהודה לפרובינקיה רומאית. כלומר, כך בוטלה העצמאות על ידי המחלוקת בתוכנו, כך ששנאת חינם שהחריבה את המקדש, זה לא פרזה. אמנם המקדש המשיך להתקיים, עד אשר מרדו ברומאים, והיה המרד הגדול. הגיע אספסיאנוס, ואחר כך טיטוס, עושים מצור על ירושלים. במשך שנתיים, משתעממים, מפצחים גרעינים, מחכים שהיהודים יסכימו להילחם איתם. מדוע? כי היהודים היו עסוקים להילחם בינם לבין עצמם. ירושלים הייתה מחולקת כך. יוחנן מגוש חלב, אחד המפקדים, השתלט על אזור הר הבית. שמעון בר גיורא על העיר העליונה, אלעזר בן שמעון על העיר התחתונה, והיו יורים בליסטראות אחד על השני ושורפים את האוצרות של אחד השני, והרומאים נעלבים שלא מתייחסים אליהם. כאשר כבר שמו לב שיש גם רומאים באזור, כבר היה מאוחר מדי, ירושלים נפלה. אז כנראה שזה משהו קבוע, המצב של האומה בא לידי ביטוי טופוגרפי בירושלים. אומר לנו הנביא זכריה בפרק י"ד, הנה ימים באים וחולק שללך בקרבך, ואספתי את כל הגויים על ירושלים למלחמה, ונלכדה העיר, ונשסו הבתים, והנשים תשכבנה, ויצא חצי העיר בגולה, ויתר העם לא ייכרת מן העיר. מעניין המצב הזה שמתאר זכריה. חצי העיר בגולה, ויתר העם לא ייכרת מן העיר. אני לא הייתי כותב כך, הייתי כותב חצי העיר וחצי העיר, או חצי העם וחצי העם. אבל אומר, חצי העיר בגולה, יתר העם לא ייכרת מן העיר. הוא מתאר מצב שבו העיר חצויה, אבל העם נמצא באחד מהחצאים. מעניין שזכריה, כשהוא מספר לנו כיצד תהיה הגאולה, מספר שבמלחמה הראשונה, התוצאה של המלחמה תהיה חלוקתה של העיר. מעניין מאיפה הוא לקח את זה. טוב, הוא לקח את זה מן העיתון של תשח, אבל הבעיה היא שהוא חי הרבה לפני תשח, אז מאיפה הוא ידע שהעיר תהיה חצויה? טוב, הוא נביא, תגידו לי בשביל זה מקבל מזכורת, בשביל להיות נביא. והנביא יודע מה יהיה. אבל אני שואל מאיפה הנבואה יודעת? פשוט מאוד. הנבואה מדברת על שיבת ציון, עם שחוזר מקצוות תבל, מכל הכיוונים. ברור שעם מפוזר, הוא גם מחולק בדעותיו. ולכן העיר צריכה להיות מחולקת. יש לציין שבאמת בתשח היו שלושה ניסיונות לפרוץ את שערי העיר העתיקה. היה ניסיון מצד השער החדש בצפון, ניסיון מצד שער יפו במערב, וניסיון מצד דרום בשער ציון. מי ניסה? האצ"ל, הלח"י וההגנה. מה? מה זה אצ"ל, לח"י והגנה? זה לא צהל, זה בדיוק, צהל כבר הוקם, ועדיין בירושלים הפיקוד היה נפרד. מה, אלה יעבדו עם אלה? יילחמו עם אלה? ירושלים לא יכולה להיבנות, חייבת להיות חצויה. אבל בשנת תשכ"ז קרה דבר מעניין. קרה שכמה בעקבות האימה והחשש של פלישה של כל צבאות ערב, היהודים התאחדו וקמה ממשלת הליכוד הלאומי, ככה קוראים לזה, ליכוד לאומי הראשונה בתולדות מדינת ישראל. ואז התאחדו המפלגות והקימו ממשלה משותפת. ואז נכנסו לירושלים, מובן. מאיפה נכנסו? מצד מזרח, שער האריות. למה? למה משם? האמת היא, זה כתוב גם בזכריה. כתוב, ויצא השם ונלחם בגויים ההם. כיום הילחמו ביום קרב. ועמדו רגליו ביום ההוא. מה זה רגליו של הקדוש ברוך הוא? צהל, נכון? כך אומר הרמב״ם במורה נבוכים. שמה שכתוב, ועמדו רגליו ביום ההוא, הכוונה, הסיבות שלו. זאת אומרת, אלה שפועלים מכוחו. אז הקדוש ברוך הוא שולח את צהל, את רגליו, ואומר הנביא, ועמדו רגליו ביום ההוא, על הר הזיתים אשר על פני ירושלים מקדם. מעניין מאוד. זאת אומרת שירושלים צריכה להיכבש מצד הר הזיתים, אוגוסטה ויקטוריה, אם אתם מכירים את זה, מאיפה שבאו החיילים אחרי שהקרב של גבעת התחמושת, הגיעו לאוגוסטה ויקטוריה על הר הזיתים, ירדו בנחל קדרון ונכנסו בשער האריות. טוב, זה יפה, אבל מאיפה הנביא יודע את זה? תגידו לי, ביה שהוא נביא, והוא מקבל מזכורת בשביל להיות נביא. אבל אז נשאלת השאלה, אבל מאיפה הנבואה יודעת את זה, שהכיבוש יהיה מצד מזרח? עד כדי כך שזה חשוב לציין את הפרט הזה של המלחמה בתוך הנבואה. פשוט מאוד. מצד צפון ירושלים ומצד דרום ומצד מערב, אתם יודעים מה יש שם? יש בתים, שכונות. במקומות שיש בתים ושכונות יש אנשים. איפה שיש אנשים יש מחלוקת. מה יש מצד מזרח? כלום? לא נכון. יש בית קברות, בית קברות. בבית קברות אף פעם אין ויכוחים של ועד בית ושום דבר. כן, כולם מסתדרים יפה מאוד, לא הפקר, שטח שקט. כן, נכון, זאת אומרת, ולכן באים משם. והנה כבוד השם בא מרוח הקדים והארץ יאירה מכבודו, אומר הנביא יחזקאל. כלומר מצד מזרח זה בא, לכן זה חייב להיות בצורה הזאת. בסדר, אז אם כך אנחנו מתחילים להבין מדוע במלחמת ששת הימים נכבשה ירושלים מצד מזרח. ומדוע היא בכלל נכבשה? כי אז הייתה אחדות. שוב, תשאל השאלה, בסדר, בסדר, אז הבנו. הבנו שמי שהיה שם, זה היה עם ישראל המיוחד. הגיעו לשם באמת לפלוגה של צנחנים. ויש ויכוח מעניין, שוב מחלוקת. ברדיו שודר שהם בוכים. לפני כמה שנים בטלוויזיה, חלק מן הצנחנים שהיו שם אמרו, לא בכינו. יש את השאלה מי צודק, הרדיו או הטלוויזיה? ברור שמי שצודק זה הטלוויזיה, הם באמת לא בכו. הם לא בכו, אבל היו להם דמעות רבות בעיניים. והשאלה היא, מה אני אומר כאן? פשוט מאוד. מי שבכה אז זה לא הם, אלא זו כנסת ישראל שאותה הם ייצגו ששבה על ירושלים ולכן היא בוכה. כלומר, מה שאמרנו, כי ירושלים עושה כל ישראל חברים, התכונה החברית שבתוך כל אחד ואחד, באה לידי ביטוי בעל כורחו ברגע שהוא נפגש עם ירושלים. ולכן, אם תשאל אותו בכית, ודאי שלא. מה זה הדמעות האלה? לא שלי. כן? פעם פגשתי אישה שאמרה לי, אני לא יודעת מה קרה לי, אבל זה אישה לא מאמינה, לא כלום, שום דבר. היא אמרה, אני לא יודעת להסביר לך, אבל הייתי בכותל, ופתאום כשהתקרבתי ראיתי שיש לי דמעות בעיניים. לא יודעת, אתה יכול להסביר לי את זה? עד כאן דברי קודשה. ואין, אני לא יכול להסביר את זה. אבל זאת היא העובדה. ירושלים עושה את זה. היא נותנת את העוצמה, את הכוח לכולם. כפי שאמר לי תלמיד חכם אחד, הוא ראה פעם איזה יהודי שבא להפגין כדי שיפתחו את החניון בירושלים בשבת. ולאחר מכן, כבר שהוא הלך להפגין בשבת, הם אומרים כבר, אני פה, הולך להתפלל בכותל. שאל אותו תלמיד חכם, מדוע אתה עושה את זה? הרי אתה לא רואה סתירה? הוא אומר, משם אני שואב את הכוח. כנראה שכולם שואבים את הכוח שלהם משם. מה שהייתי רוצה להבין, מדוע הדבר הזה התרחש, כן, אז אמרנו, המקום ירושלים, אז האדם, כנסת ישראל, אבל למה בכ"ח באייר תשכ"ז? למה? למה בכ"ח באייר? פשוט מאוד. 63 שנים לפני מלחמת ששת הימים, הייתה משפחה בירושלים שהייתה כבר חוגגת את היום הזה. הלוא היא משפחת הרב קוק. הרב קוק עלה לארץ בכ"ח באייר, וכל שנה הוא מציין את זה, והוא אומר, הגיע היום הגדול והנורא כ"ח אייר. זאת אומרת שהייתה תחושה, כי הרב קוק ידע את השליחות שלו, לא סתם הוא בא לארץ, אז הוא מבין שהוא מעמד לתפקיד היסטורי, לכן בשבילו כ"ח באייר זה יום גדול. ולכן בחרה כנסת ישראל, בגלל הרב קוק כנראה, לכבוש ירושלים בכ"ח באייר, אבל זה עדיין לא מספק אותי, כי אז תשאל השאלה, אבל למה הרב קוק עשה את זה? למה הרב קוק עלה לארץ בכ"ח באייר? פשוט מאוד. כבר 400 שנה לפני זה, יש לנו עדויות. רבי עובדיה מברטנורא מספר שבכ"ח באייר באים לירושלים אלפים להילולה של שמואל הנביא. עכשיו שמואל הנביא, אני מבין, זה הנביא של ירושלים. הרי ירושלים היא עיר המלכות, ומי שמעמיד את המלכות זה שמואל. זה עיר המקדש, מי שעושה את התוכניות של המקדש לפי הגמרא זה שמואל. לכן שמואל הנביא הוא הנביא הירושלמי בתכלית, פר אקסלנס כמו שאומר. בסדר, בסדר, אבל למה שמואל הנביא בחר לעשות את ההילולה שלו, להיפטר מן העולם בכ"ח באייר? מה אתה אומר? מי שאל אותו? שאלו אותו, הרי רבי יהודה הלוי בכוזרי אומר שהנביאים בוחרים את יום מיטתם, עולים על מיטתם כמי שהולך לישון בצלילות הדעת. אז אם כך זה לא סתם, וגם אם תאמר שרבי יהודה הלוי לא צודק חלילה וחס, אבל למה הקדוש ברוך הוא לקח את נשמתו בכ"ח באייר? ברור?
זה מה שאימא שלו ביקשה, תן לי בן.
אבל למה בכ"ח באייר? פשוט מאוד.
תאריך.
תאריך של
52
מה?
52 שנה.
אתה אומר שאימא שלו התפללה כבר בכ"ח באייר, או שישה, או תגידו את הכל, יותר נכון, תשעה חודשים לפני כ"ח באייר, ואז זה יצא כך, ככה אתה אומר.
אפשרות.
זה אפשרות, אבל אז תשאלה שאלה, למה זה קרה שהיא התפללה אז? התשובה היא, פשוט מאוד, שבכ"ח באייר, אתם יודעים ש... שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ. להעמיד מלך, להחריד זרעו של המלך ולבנות את בית הבחירה. אז אמרנו, מלך ובית הבחירה זה שמואל הנביא. יש עוד משהו ששמואל הנביא עשה בחיים שלו. מלחמת המלך. כן, שיסף את הגג. זאת אומרת שזה חלק מן המומחיות הירושלמית, גם מלחמת המלך. מלחמת המלך? מתי זה היה? הראשונה. בכ"ח באייר, כמובן. הרי אם תעשו חשבון, כתוב מפורש בספר התורה שב-15 יום לחודש השני, כלומר תו באייר, בני ישראל הגיעו אל מקום הנקרא מדבר סין, נכון? ואז התלוננו, אין מה לאכול, מה זה צריך להיות, אנחנו רוצים בשר, אנחנו רוצים לחם. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תגיד להם שמחר בבוקר יש מה לאכול. מה קורה בבוקר? המן. אז המן יורד ב-16 באייר. בוא נעשה חשבון. הרי הם יושבים שם 7 ימים עד השבת, נכון? הרי באותו, אז התברר השבת הראשונה, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. אז 22 באייר היה השבת הראשונה בהיסטוריה, ששמרו בני ישראל. כך כתוב שויסעו בני ישראל למסעיהם, על פי השם, ויחנו ברפידים. כמה מסעות יש בין מדבר סין לרפידים לפי פרשת מסעה? שניים, אלוש ודופקה. כלומר, אז יוצא שבכף ב', שבת היה כף ב', נכון? או כף א'? כף ב'. בכף ג' הם נוסעים, חונים בכף ד' באלוש. כף ד' נוסעים, כף ה' בדופקה. כף ו' הם נוסעים, מגיעים לרפידים. נכון? כף ז' הם מגיעים לרפידים. ו... מה כתוב ברפידים? ויבוא המלאק, וילחם ישראל ברפידים, ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים, וצא ילחם בעמלק. מחר, אנוכי ניצב על ראש הגבעה, ומטה האלוהים בידי. מה זה מחר? כ"ח באייר. ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. וכן זאת הייתה המלחמה הראשונה של עם ישראל בהיסטוריה בכלל, כ"ח באייר, לכן המלחמה המכריעה גם כן נעשתה בכ"ח באייר. ברור, חיילי ישראל לא יכלו לעשות אחרת. אלא מה תגידו לי, אולי זה קצת יותר ארוך כל החניות האלה, לא יכול להיות. כתוב במפורש, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני, כלומר בראש חודש סיוון כבר היו שם, ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני. מתי נסעו מרפידים? יום לפני כן, כ"ט, נשאר לכם רק יום אחד, כ"ח, שהוא הזמן של המלחמה. בסדר, בסדר, אז הבנו. אבל למה מלחמת המלך הייתה בכ"ח באייר? זה מה שלא מובן. מה קרה להם? למה דווקא כ"ח באייר? למה לא יום לפני או משהו כזה? פשוט מאוד. כן? הרי ידוע שיש 50 יום, נכון? מפסח עד שבועות. מחולקים ל7 שבועות של ספירת העומר. ספירת העומר כל שבוע כנגד ספירה אחרת. כפי שהיום מפורסם כבר לא בספרי קבלה, אלא בסידורים. שבוע ראשון, שבוע של החסד. אחר כך של הגבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד ומלכות. השבוע השביעי הוא השבוע של המלכות. התחלת המלכות, חסד שבמלכות, כ"ח באייר, שזה ההתחלה של שיבת המלכות לישראל. אכן נכנסים אל עיר המלוכה, מקדש מלך המלוכה, בכ"ח באייר. היפה, אז מי סידר שהיום של ירושלים יהיה בכ"ח באייר? זה כבר סדרי הכוכבים, כן? הרי מדובר פה על המסלול של כדור הארץ מסביב לשמש שקובע את הדברים האלה. כלומר, ריבונו של עולם כבר קבע מראש שכ"ח באייר הוא היום הראוי לשחרורה של ירושלים. כפי שאומר הנביא ישעיהו, על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון. מה זה הר? נוטריקון, היער. מבשרת ציון. הרי מי בא? כוח! כ"ח. קולך, מבשרת ירושלים. ולכן לא הייתה ברירה, אלא שבכ"ח באייר יש שחרור ירושלים. אבל למה בתפשין כ"ז? למה לא בתפשין כ"ד או בתפשין ל'? מה קרה? למה דווקא תפשין כ"ז? מה?
אפשר לשאול שאלה?
19 שנה קודם. אבל בכל זאת, צריך למצוא, למה התאריך הזה? האם יש דברים מפורשים בספר הזוהר? הרי כתוב בספר הזוהר ששת אלפי השנים של ההיסטוריה מכוונים כנגד ששת ימי המעשה, והאלף השביעי כנגד יום השבת. אומר ספר הזוהר, אבל יש גם ערב שבת. ערב שבת זה מתחילים להרגיש את קדושת השבת המתקרבת, כבר ביום שישי באיזשהו שלב. אומר ספר הזוהר, זה יהיה ערב שנים, 272 שנים לפני סוף האלף השישי. כלומר, אם אתם לוקחים 6,000 מורידים 272, שזה ערב, מה מגיע? תבשין כפחת. אז זאת אומרת, שנאמר, התשכח אישה עולה. זאת אומרת שהעולם צריך להיכנס אל הקדושה של השבת כבר בשנת תפשין כפחת, לכן אין ברירה, תאריך בסוף תפקין של תפשין כפזיין נטפל בזה. התאריך היחיד שמתאים כפחת ביער, תפשין כפזיין, ולכן אז שלחו ראשי המדינה את חיילי צהל לשחרר את העיר העתיקה, את הר הבית וכו'. זאת אומרת, זה ברור שזה לא ביחד. אגב, שימו לב, דבר מאוד מעניין. כשירושלים משתחררת, משתחררת גם כל הארץ, יחד עם מה. כן, לא רק ירושלים עצמה, אלא גם הארץ הייתה מחולקת, וגם ירושלים מחולקת, והארץ מתאחדת בעקבות ביטול המחלוקת. כך שבעצם יש איזה מין הכרח היסטורי שזה יהיה בתאריך שבו זה קרה. ברור. עכשיו, זה עדיין לא פותר לנו את כל הבעיות. אתם זוכרים שבימי דוד, ירושלים עוד לא הייתה מאוחדת ממש, כן, אמרנו שהיה עדיין איזשהו יבוסי ערבנה שעדיין שלט שליטה כלשהי, עד שדוד יכול היה להשתלט על ירושלים. כנראה שגם בירושלים אני שמעתי שלא תמיד זה לגמרי מאוחד. קיבלתי קצת ידיעות, אמרו לי שיש איזה מקום בירושלים שהוא לא בדיוק עדיין בידינו, ושאלה למה? כנראה ששאלת האחדות עדיין לא לגמרי פתורה. עכשיו השאלה היא הקיצה. הדברים מפורשים בספר מדרש שוחר טוב. אתם מכירים ספר שוחר טוב? שוחר טוב, מדרש על ספר תהילים. שם במזמור קוף י' ח' כל גויים סבבוני בשם השם כי המילם, סבוני גם סבבוני בשם השם כי המילם, סבוני כדבורים דועפו כאש קוצים בשם השם כי המילם. שלושת הפסוקים האלה שונים זה מזה, אבל יש להם צדדים שווים. שלושת הפסוקים מתחילים בסיבוב הגויים ומסתיימים בשם השם כי המילם. המילם הכוונה אשבור אותם, אפרך אותם, אחדונם. למה שלוש פעמים? אומר המדרש, אלו שלוש פעמים שעתיד גוג ומגוג לעלות על ירושלים. כנראה, כדרך שעשה נבוכדנצר, כדרך שעשה סנחריב, וכולי. זאת אומרת, זה מין כלל כזה שכדי לעלות, כדי לכבוש את ירושלים צריך שלוש פעמים התמודדות. ומה הם שלושת המלחמות האלה? ולמה צריך שלוש מלחמות? אומר המדרש המלחמה הראשונה שנאמר ונאספו עליו ונאספו אליה גויים, פסוק בזכריה. כלומר, המלחמה הראשונה היא המלחמה כפי שמתוארת על ידי הנביא זכריה, והיא מה שראינו בפרק י' ד' של זכריה, שלעתיד לבוא ונלכדה העיר ויצא חצי העיר בגולה ויתר עם לא יקרת מן העיר, העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה. הסברנו מדוע זה כך, בגלל המחלוקת הפנימית בתוך האומה. מהי המחלוקת העיקרית בתוך האומה? בין דתיים לחילונים, נכון? דתיים וחילונים. ובשנת תש"ח, בעצם אפשר לומר, התפיסה הדתית, החילונית ציונית, היא זו שניצחה. במונחים, הייתי אומר, עבריים, תנכיים, היינו אומרים, ישראל ניצח את יעקב. אבל זה נושא ללימוד לפני עצמו. יש סופר ישראלי בשם עמוס עוז שאומר, כשהייתי צעיר היה לנו בגד שהיה גאוותנו, הדובון. למי שלא יודע, הדובון זה סוג של מעיל ישראלי מאוד לא אסתטי ומאוד לא נוח, שמקורו בצבא. והוא הוא הגאווה הישראלית של פעם. ידענו באותם הימים, אומר עמוס עוז, שיש קבוצה אחרת בעם שהיא דווקא לא לובשת דובון, אבל היא לובשת בגדים שחורים, והיא מבקשת בעיקר שני דברים. א', שלא ייסעו בכבישים שלהם בשבת, גם שלא ייקחו אותם לצבא. בסדר. אז ידענו שהעולם מחולק לשניים והיה מאוד נוח לכולם. אבל אחרי מלחמת ששת הימים, שאז מה קרה בעצם מלחמת ששת הימים? צהל החילוני עשה מעשה תנכי, בעצם נתגלתה אז האחדות בין היסוד הלאומי ליסוד הדתי. אומר אז עמוס עוז, אחרי מלחמת ששת הימים ראיתי את המתנחלים עולים על הגבעות של השומרון עם הדובון שלי, והרגשתי שגנבו לי את המדינה. זאת אומרת, האחדות כואבת לו, אבל זה גם מסביר, כן? ברגע שהיסוד הדתי והיסוד הלאומי מתאחדים, יש אפשרות של אחדות. אבל, וזה בעצם מלחמת ששת הימים, שהיא המלחמה השנייה, כך כתוב במדרש אחר, טוב? שהמלחמה השנייה מתקיים בה למה רגשו גויים. איפה זה למה רגשו גויים? בספר תהילים, פרק ב', נכון? מה נאמר שם? שאל ממני ותנה גויים נחלתך ואחוזתך אפסי הארץ. כלומר, התוצאה של המלחמה היא הכיבוש מחדש של הארץ ומלא איחודה של ירושלים. אם כן, זאת המלחמה השנייה לפי המדרש. מה עם המלחמה השלישית? אומר המדרש, סבוני גם סבבוני, סבוני כדבורים, דואחו כי יש קוצים. מה זה דבורים? המדרש דורש משום דיבורים. מלחמה בעלת אופי דיפלומטי. מנסים לחלק את ירושלים, להשתלט על ירושלים, לא באמצעי מלחמה, כי כנראה האויב כבר לא יכול, אבל הוא מנסה באמצעים דיפלומטיים. כן? הוא לא יכול בצבא או במה שהוא אחר, ולכן הוא פועל פעולה דיפלומטית. סבוני כדבורים. מה זה המלחמה השלישית? כאשר היסוד הדתי והיסוד הלאומי מתאחדים, עומד מול זה יסוד שלישי, הקוסמופוליטי, שמתנגד. וכל זמן שהיסוד הקוסמופוליטי לא הופנם, כל זמן שהחלוקה הפנימית היא של ימין ושמאל, למשל, מה שנקרא, אז יש איזה קושי באיחוד של ירושלים. מתי ירושלים מתאחדת? כאשר מתגלה הממד האוניברסלי של היהדות, מתוך ציון, ואז יש התאחדות של היסוד הדתי הלאומי והאוניברסלי כאחד, ומתוך כך גם ירושלים נכבשת במלחמה השלישית בשם השם כי המילה. זה פחות או יותר מהווה כמין מבוא ליום הגדול, יום ירושלים ההולך ובא לקראתנו. שלום.